טוב, סליחה על האיחור. אנחנו אתמול, אם אפשר לומר, נגענו ביסוד של ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן, וממילא משה קיבל תורה מסיני, וממילא אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אז למדנו אתמול את פסקה מספר 2 בספר לנתיבות ישראל של רב ציודה. ברשותכם הייתי רוצה לקרוא את פסקה מספר 3, היא בעצם אותם הדברים רק אפילו באותן התנסחויות, אולי קצת עם זוויות שונות, אבל אותו דבר, ולקפוץ ל-4 ול-5. אז בואו נקרא את 3. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. זה מופיע בספר אור לנתיבתי, יש בספרייה. כי הקירוב לפני הר סיני בעצמו, אילו קרבנו לפני הר סיני, ההתקרבות הזאת, והעמדה עליו ואצלו ובתחתיתו, והעמידה בהר סיני, ישראל שעמדו על הר סיני, היא המעלה הגדולה היסודית. היא היצירה של אותה אישיות אדם שנקראת ישראל, שאומנם נבראה לפני בריאת העולם, אבל נחשפה סוף סוף באופן ממשי, באופן היסטורי, פה. היא המעלה הגדולה היסודית, עוד לפני מתן תורה. אפילו הייתי אומר את זה אולי בצורה קצת אחרת. האם חג השבועות, לדוגמה, רק בשביל להסביר, תודה רבה. האם חג השבועות זה חג מתן תורה או חג קבלת התורה? כלומר, האם חג השבועות הוא החג שבעצם מרכז הכובד שבו, המוקד שבו, זה הקדוש ברוך הוא, כנותן התורה, ואז בעצם החג הזה יהיה חג נתינת התורה, או שהמוקד שבו זה לא ריבונו של עולם כנותן התורה, אלא עם ישראל כמקבל התורה. לפי ההסבר שאנחנו אומרים עכשיו, אני הייתי מסביר, אני אומר שזה הכרחי אבל אפשרי, שהיסוד של חג השבועות הוא ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן, ולכן המציאות הזאת שנקראת קבלת התורה, כלומר להפוך את עם ישראל למסוגל לקבל את התורה, ללהיות כלי קיבול לקבל את התורה, זה היסוד הראשון של מתן תורה. כלומר, לפני שיש בחינת קבלת התורה, כלומר, מי שמסוגל לקבל את התורה, להיות כלי קיבול התורה בגלל האישיות המיוחדת שלו, שפסקה זו המתו, רק לאחר שנוצרה המציאות הזאת של קבלת התורה, עכשיו יש אפשרות לתת תורה, חג מתן תורה. כלומר, חג מתן תורה הוא חייב לבוא לאחר השלב של קבלת התורה. טוב, אולי כסימבול. אז עוד פעם, כי הקירוב לפני הר סיני בעצמו והעמדה עליו ואצלו ובתחתיתו, היא המעלה הגדולה היסודית של ההכשרה, ההכשרה מלשון הכישרון, ההכנה שיצרה את האופי, את התכונה, את הכישרון, של ההכשרה וההתקדשות לקבלת התורה. אבל עוד לפני שאנחנו מקבלים את התורה, אנחנו מסוגלים לקבל את התורה. והיא כבר קובעת, כלומר, עצם העמידה בסיני, אילו קרבנו לפני הר סיני, והיא כבר קובעת את יסוד הסגוליות הישראלית. מתוך מקורה האלוהי הכללי של התורה. איזה יופי. ההגדרה הזאת, מקורה האלוהי הכללי של התורה, זה נקרא סגולת ישראל. זה לא הפרטים של התורה, שזה תורה במובן הלימודי, או מצוות במובן ההלכתי, הקיומי, וכו'. אלא יש שורש רוחני של תורה, שהוא בעצם סגולת ישראל. היא כבר קובעת את יסוד הסגוליות הישראלית מתוך מקורה האלוהי הכללי של התורה. אחר כך באה מתוך זה אותה המעלה הרמה המיוחדת של מתן תורה. מתוך שנוצרה אישיות שמסוגלת לקבל תורה, עכשיו התורה כבר מופיעה בכל התפרטויותיה וכו'. ואחר כך באה מתוך זה אותה המעלה הרמה המיוחדת של מתן תורה, קבלתה, התגלותה והתפרטותה. זה טעות, זה לא בהתפרסותה. והתפרטותה כולה. בהחלטת נעשה ונשמע שאם כפיית ההר כגיגית. בואו אולי נרוויח על הדרך כלל עוד משהו. הרי כולנו מכירים את השאלה. אם אמרנו נעשה, או למאן דאמר אמרנו נעשה ונשמע לפני מתן תורה, כי הרי בפרשת יתרו כתוב שהעם אומר כל אשר דיבר השם נעשה. פרשת משפטים נאמר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. בסדר, לא ניכנס עכשיו לחילוק הפנימי הזה, האם הפרשייה בפרשת משפטים הייתה לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה. בכל אופן, אם אמרנו לפני מתן תורה נעשה או נעשה ונשמע, אז למה צריך לכפות אלינו הר כגיגית? הרבה תשובות לשאלה הזאת. לפי מה שאנחנו אומרים פה, זה פשוט מאוד. עצם האמירה נעשה ונשמע, היא עצמה נכפתה עלינו. כי לא יכלנו להגיד משהו אחר. כי הטבע הישראלי זעק, תורה, תורה, אני רוצה תורה, אני רוצה תורה, תן לי תורה. כלומר, הכפייה שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו, היא בעצם לומר נעשה ונשמע, כי לא יכלנו להגיד אחרת. מה, אתם רוצים לקבל תורה? אומות העולם, מה כתיב בה? לא תרצח, לא תנף, לא תגזול, לא מתאים לנו. ישראל, אתם רוצים לקבל תורה? בטח, חיכינו לזה כבר כל כך הרבה זמן. סוף סוף, הנה אנחנו סוף סוף מקבלים את זה. לכן עצם האמירה שהיא נעשה ונשמע, היא עצמה הייתה כפויה עלינו. לא יכלנו להגיד לא נעשה ולא נשמע. אני אפילו פעם רציתי להגיד, אני לא אומר שזה הפשט, כבורט. כפה עלינו אר כגיגית, נכון? אני מסכים שזה וורט מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל גם וורט זה בסדר. בפרט שזה בא על גבי משהו. זה לא סתם איזה...
מה זה
וורט? כפה עלינו הקדוש ברוך הוא אר כגיגית. איך נראה אר? איך נראית גיגית?
הפוך.
מה זה כפייה? הפיכה. נכון, כפיית המיטה ולכות הגלות? הפיכת המיטה. כן? אבל אם לא נסביר שכפייה כרגע זה הפיכה, כפה עלינו את ההר כמו גיגית. עכשיו זה באמת, אני מודה שלא יכולים להגיד את זה, אבל זה מסתדר עם מה שדיברנו. מה זאת אומרת שכבר הוא כפה עלינו הר כגיגית? את אותו התוכן שנמצא פה בהר, ויורד אלינו מלמעלה למטה, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו כמו גיגית, כתיבול כדי לקבל את זה. אז הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית, כלומר הקדוש ברוך הוא כפה עלינו את הטבע שלנו, את האופי שלנו, הפסיק רממת הנחת מאיתנו, וממילא התוצאה הייתה, נוכל השם מלך אשר רוצה תיכם להיות מצרים. לא הייתה ברירה. אז הקדוש ברוך הוא כפה עלינו את ההר, שנקרא מתן תורה, על ידי שעשה אותנו כגיגית לקבל את התורה. פשוט לא הייתה אלטרנטיבה, לא הייתה ברירה. לא היינו יכולים להגיד לא נעשה, או לא נעשה ונשמע. לא נעשה ולא נשמע.
למה?
בדיוק. הקדוש ברוך הוא כפה עלינו, אומר מאור, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו את הסגולה. וכפיית הסגולה הזאת, וכפיית הסגולה הזאת שעליה חזן אולי מתכוון לומר, כפה עלינו, כן, על ישראל אר כגיגית, היא זאת שהכריחה אותנו לומר נעשה או נעשה ונשמע. פשוט לא הייתה ברירה. זה כמו דוגמה פשוטה. הקדוש ברוך הוא ברא באדם טבע הרעב. טבע תכונה של נקראת רעב. והקדוש ברוך הוא ברא באדם שכשהוא רעב הוא רוצה לאכול. אז כשאדם רעב, מגישים לפניו אוכל, טבעו לאכול, לרצות לאכול, אני רוצה להגיד להתנפל, אבל טבעו לאכול. זה טבע. אם נלך רגע לבעלי חיים. בעלי חיים טבעם לאכול בהתנפלות, לאכול באינסטינקט. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא בבעלי החיים את הצורך להשלים את החיסרון הגופני, החומרי, על ידי אכילה, ובפרט לאחר שהם היו רעבים, מה אתה מתפלא שהזאב מתנפל על החתול? או על העכבר? או על מה שמתנפל? זה טבעו. זה ישפריץ ממנו. אז ישפריץ מאיתנו החוצה, נעשה ונשמע. כי הקדוש ברוך הוא חשף את הטבע הישראלי שלנו, שהוא בעצם אותו סילוק של זוהמת הנחש. זה אולי מה שכתוב פה. שהטבע היא כבר קובעת את יסוד הסגוליות הישראלית, מתוך השורש הרוחני של התורה, שהוא עוד לפני כל ההתפרטות המעשית והלימודית של התורה, בהחלטת נעשה ונשמע, שעם כפייה הר כגיגית. אולי הרב סונות כוון לזה שעצם ההחלטה שלנו לומר נעשה ונשמע, היא הייתה כפויה עלינו. לא הייתה ברירה. ולפיכך, כבר בעמידה על הר סיני, עוד לפני מתן תורה, פסקה זוהמה מישראל. ומי שאין לו בושת פנים, שימו לב איזה יופי. חז"ל אומרים בגמרא, מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. לא כתוב בידוע שלא קיבל תורה. למה? כי הרי אם אנחנו אומרים שמה שקרה בהר סיני זה יצירת האופי והתכונה הישראלית, אז התכונה הישראלית זה לא רק לקבל תורה. התכונה הישראלית זה כל משהו התכונה הישראלית שנראה בהמשך מהו. למשל, אחד הדברים זה המידות הישראליות. יש מידות מוסריות ישראליות מיוחדות. אז חז"ל אמרו, ישראל בישנים רחמנים וגומלי חסדים. אומרת הגמרא, מי שאין לו בושת פנים, מי שאין בו, או אין לו, מי שאין לו, מי שאין לו בושת פנים, בידוע, לא שלא קיבל תורה. כי זה עוד לפני התורה. בושת פנים זה התכונה הישראלית, בושת פנים זה הסגולה הישראלית, בושת פנים זה האופי הישראלי שיצא אל הפועל מתוך סילוק הזוהמת הנחש עוד לפני מתן תורה. אז מי שאין לו בושת פנים, בידוע, לא שלא קיבלו אבותיו תורה. בידוע שלא עמדו אבותיו בהר סיני. וכו'. דרך אגב, ידוע מה שהרב צבי יהודה אומר, שכשאתה רואה אדם אכזרי וכו', אז בודקים האם הוא מזרע ישראל. כי יכול להיות שהוא לא מזרע ישראל. כי זרע ישראל, כמו שכותב הרמב״ם, וליבם הנכון, זה להיות רחמני. למשל, הרמב״ם בהלכות תשובה כותב, שלא יהיה אדם אכזרי, אכזרי לרצות. כלומר, האדם בא לפייס אותך. לפני יום הכיפורים, תתפייס. תתפייס מהר. אל תהיה עקשן, אל תעמוד על שלך. אומר הרמב״ם, ואם אדם לא מתפייס מהר, ספק הוא מזה, אם הוא מזרע ישראל. למה? כי התכונה הישראלית שנחצבה בסיני, או יותר נכון, נחצבה לפני בריאת העולם, אבל נחשפה בסיני, היא בושת פנים. ישראל בישנים, רחמנים וגומרי חסדים. אז איך אתה לא מתפייס מהר? אז הרב ציודה תמיד היה אומר שמי שהוא לא בישן ולא רחמן, צריך לבדוק האם הוא לא פסול לחיתון. האם אין לו שושלת לא יהודית במשפחה. כי ישראל רחמני בישנים וגומרי חסדים. אבל זה נפקא מינה הלכתית, זה לא איזה דרשה. כך כתוב, כך כתוב בהלכות נישואין.
הרבה, יש הרבה יהודים רוצחים
והרבה
דברים
שלכאורה
זה לא
בטבעם
של המשראל.
לא, לא נגיד שהם לא יהודים, נגיד שבכולנו, עכשיו אני הולך להגיד משפט שאוי ואי 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 איזה תגובות אני הולך לקבל, בכולנו, בכל ישראל, כולל אתה ואני, התערבבו כוחות חיים זרים של אומות העולם מאז שיצאנו ממצרים הנקראים ערב רב. עכשיו אל תגיד שאני אמרתי בשיעור שכל מי שהוא רוצח הוא ערב רב. כי אני אמרתי שגם אתה ואני יש לנו צדדים של ערב רב. כלומר, זרמי החיים של אי הבושת, אי הרחמנות, אי החסד, זרמי החיים האלה, אם אפשר לומר, נהיו לצערנו הרב חלק מאיתנו מאז שיצאנו ממצרים. וגם ערב רב על האימא. אני מזכיר מה שהגר"א כותב, שהסימן המובהק לערב רב זה אדם שמדבר לשון הרע. כלומר, הערב רב, היותר ערב רב, זה מי שאומר אתה ערב רב. מי שאומר על ההוא, הוא ערב רב, אז האומר עצמו הוא ערב רב. כי הוא מדבר לשון הרע, אומר הגר"א באבן שלמה. זה הסימן היותר מובהק של מישהו ערב רב. לכן, בואו לא ניכנס לכל הסוגיה המסובכת של ערב רב, כי אנחנו לא מבינים איזה זה לא ענייננו. אין ספק שבעם ישראל, מאז יציאת מצרים, התערבבו צדדי חיים, שהם גרי עריות, מה שקראנו אתמול, כלומר גרים שלא עמדה, לא מזלם היה בסיני, אלא מתוך אינטרסים כאלה ואחרים, תמיד טוב להצטרף למנצחים, כידוע, וגם ערב רב על האימא. נכון? אז אם כן, כשאתה רואה, או כשאני רואה, תכונות שלא מבטאות את האופי הישראלי, כמו למשל אי ביישנות, דרך אגב, לא אמרנו, הרי אל תשכח שמה שכתוב בתורה על עם ישראל, זה לא מי יודע מה. כתוב עלינו שאנחנו עם קשי עורף. אנשים עקשנים. אדם עקשן הוא לא כל כך רחמן. רגע, שנייה. כתוב עלינו בגמרא, ישראל עזים שבאומות. כן, אנחנו עזים. כתוב למשל במשנה במסכת סוטה על התקופה שלנו, ישראל חצופים, חוץ בישגה. אם כן, כבר נגענו בשלוש תכונות. עקשנים, עזים וחצופים. קושיה א', איך זה מסתדר עם בישנים, רחמנים וגומרי חסדים? נדבר על זה בהמשך. ב', יש בנו גם תכונת העזות. וגם תכונת הביישנות, איך זה לא סותר? נדבר על זה בהמשך, אבל זה לא סותר. כלומר, גם כשאתה פוגש אדם מישראל שהוא אדם עז, שהוא אדם עקשן, שהוא אדם חצוף, ושנינו יודעים את זה. אם אתה תקלף קצת את המעטפת המחוספסת שלו, שדרכה הוא נראה כלפי חוץ, כאילו, אני יודע איזה עקשנות יש פה, אתה תגלה רכות, אתה תגלה עדינות, אתה תגלה רגישות, אתה תגלה טוב. כמו שידוע מה שאומרים, שאנחנו עם ישראל כמו הצבר, מתוק מבפנים, קוצנים מבחוץ. צריך לקלף קצת הקוצים, מגלים את הדבש. זה אנחנו. אבל הוא צייר ציור תיאורטי, חס ושלום, של אי ביישנות, אומר השכון ארוך, בוא נבדוק, האם האדם הזה אין לו רקע גוי. בידוע שלא עמדו אבותיו בהר סיני. רק נקרא את זה שוב שנייה אחת. ומי שאין לו בושת פנים, וידוע שלא עמדו אבותם על הר סיני, אומרת הגמרא, שהיא מהסימנים המיוחדים לאומה זו. ומי שהם נמצאים בו, אותם הסימנים, ראוי הוא להידבק בה. ובירושלמי נקראו מתנות טובות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל. מה זאת אומרת מתנות? זה לא משהו חיצוני, אלא זה קניין, זה אנחנו, זה הטבע שלנו, זה האופי, זה הסגולה. בקביעות תכונת נפשם, שהיא פונה לראת השם המתגלת בעל פניהם ומעלית המשאלה העליונה מהם. עכשיו תראו איזה יופי. ומשה קיבל תורה מסיני. רק לאחר שהופיעה המדרגה בישראל הנקראת סיני, רק אחר כך יש אפשרות לקבל תורה. ומשה קיבל תורה מסיני, כלומר, שאין כלל המדובר בעצם עניינה האלוהי של התורה ועיקרו הפשוט. כלומר, עניין של משה קיבל תורה מסיני, הכוונה תיאור מקום בסיני, כתוב מסיני, או תורה בסיני, הכוונה שהוא קיבל את הפרטים של התורה. לא. אלא בסדר מהלך התגלותה. תראו את המשפט הבא. שתחילתו היא מה שקיבל אותה משה מתוך אותה הקביעות היצירתית המקודשת. האופי, התכונה, הסגולה. עם זו יצרתי לי, תילתי, יספר, אותה תכונה ישראלית. אותה הקביעות שהקב"ה קיבע בנו כתכונה, כאופי מוחלט. של היצירתיות המקודשת שלנו, קדושת היצירה שלנו, שבהתגלות האלוהית שבמעמד הר סיני עצמו, זה היה קודם כל, ויסוד הכשרתו הכללית בקידוש המקום וקהלו, אחר כך בשלב הבא, למתן התורה כולה, הוא מסווה, זה לא מסווה. הוא מסרוע אולי. הוא מסרה אולי. הוא מסרה בכל פרטותיה, פירושיה, ודקדוקיה ליהושע ולכל המשך מסורת הדורות. לכן בתוהרי חכמי התורה נקרא מיוחד בבקיאות וריבוי ידיעת גופי ענייני התורה ודבריה בשם סיני. יש בגמרא מי שנקרא סיני, ויש בגמרא מי שנקרא עוקר הרים. עוקר הרים זה מי שנקודת המוקד שלו זה הפלפול, השכל, החריפות שלו. סיני זה מי שמשך אל המסורת, אל המקוריות. לפי הסבר הזה זה יותר מדויק. סיני זה מי שמתחיל מישראל. עוקר הרים זה מי שמתחיל מהתורה. שואלת הגמרא, סיני ועוקר הרים, מי עדיף? מסקנת הגמרא, סיני עדיף. כי משה קיבל תורה מסיני. אז אי אפשר להיות תורה בלי סיני. אי אפשר להיות עוקר הרים בלי סיני. אי אפשר לגשת אל התורה, צדדיה והתפרטויותיה וכו', בלי התכונה הישראלית שנקראת סיני. לכן סיני עדיף, הנה אני קורא, ובתארי חכמי התורה, נקרא מיוחד בבקיאות וריבוי ידיעות גופי ענייני התורה ודבריה בשם סיני. שהוא פונה ושייך יותר לעצמיותה, או לפני שהוא מכניס את השכל שלו לתוך זה ואת כל הפרטים השכליים, שבמקוריותה ובכלליותה, לעומתו, ביחס לעומת, להבדיל, לעומתו של המיוחד בחריפות, חידוד ופלפול, מסע ומתנה, שהוא נקרא בשם עוקר הרים, שהוא כבר שייך יותר לפרטים של הדברים ולא לכלל ולעיקרון, שהוא שייך הוא פונה יותר לטיפולה וברורה בכל התפרטויותיה, תולדותיה ותוצאותיה. הוא מוסיף להתברר בפרטי חילוקים וניתוחים ובהקבלות שליליות והגדרות מסוימות. לכן באמת סיני עדיף. טוב, נראה לי מספיק עד לפה. מי רוצה לומר משהו? דני, בבקשה. איך לפי הסדר בכבודו? בבקשה דני.
סיני זה לא בקיאות כאילו?
אני מסכים שבדרך כלל ההסבר, בדרך כלל ההסבר הכללי של סיני זה בקיאות ועוקר הרים זה עיון. אבל כאן הרב אומר יותר, כאן הרב אומר יותר מזה. סיני זה מי ששייך למדרגה של סיני, שהוא קשור לתורה בממד הכולל שלה, בממד הרוחני השורשי הפנימי שלה, שיקרא סגולת ישראל. מה שהרב קורא מקורה האלוהי הכללי של התורה. לעומת עוקר הרים, שהוא כבר שייך יותר לתורה, לפרטים של התורה.
הוא חדש, הוא לא כמו הגמרא, הוא כאילו לקחת אותם שני מושגים ומלביש...
אני לא חושב שזה חידוש, זה הפשט. זה הגדרה של סיני ועוקר הרים, זה הגדרה של משה קיבל תורה מסיני. אין דרך אחרת להסביר את זה, ככה המהר"ל דרך אגב מסביר. המהר"ל במסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, ככה מסביר, משה קיבל תורה, רק לאחר שהופיע המדרגה שנקראת סיני. כן, מה רצת להגיד?
המימר בגמרא זה כפה עליהם הקהילית ואמר להם, מקבלים אתם את התורה ואם לא, כאן תהיה כמו אתם. זאת אומרת, הרב הסביר
שכאילו הם באו ואמרו,
כן, אנחנו מחכים
לקראת התורה,
אז יש פה
מין איפכה נסתר
כזה, זה לא...
כשנגיע לדבר על תורה, אז יתברר. כלומר, אנחנו נראה בהמשך, שלמרות שקפה לנו הרכי גיגית, אנחנו יכולים להגיד לא נעשה ולא נשמע. זה עובדה. לצערנו הרב, צא היום לרחוב.
לפי הגמרא זה לא
צא היום לרחוב, נכון, זה מה שאתה אומר. כפה לנו רק יגידנו, אז איך אתה לא מקבל תורה?
נכון, אם לאו.
נדבר על זה, נדבר על זה. אבל קודם כל, היסוד, עוד פעם, אנחנו עסוקים, לא לשכוח, אנחנו עסוקים בכנסת ישראל. ברעיון המהותי שהוא אנחנו באמת. עוד מעט נגיע לעם ישראל. מה קורה בפועל? הרי בפועל יש מרחק הרבה פעמים בין עם ישראל וכנסת ישראל. איך זה יכול להיות? אם כפה לנו רק יגיד, איך אפשר להגיד לא רוצה לתורה? כפה עלינו, זה הטבע שלנו. איך יכול להיות? זה מה שאתה שואל, או אומר, וכו'. נדבר על זה בהמשך. אנחנו כרגע בשלב של הרעיון המהותי, אחר כך בשלב של ההופעה המעשית שלו, שאז ייווצר המשבר בין הערך כפי שהוא לבין המציאות כפי שהיא. כן, יאללה. הרב, יש לי
שאלה. שאלה אחת, לגבי זה שאתה אומר שאנחנו מדברים על הכנסת ישראל, אבל אנחנו לא מדברים על הכנסת ישראל.
לא, לא זה מה שאמרנו, סליחה, לא, לא, ברו אותנו ככאלה, לא. יש לי שאלה, יש לי שאלה. אני עכשיו מדבר אליך, בסדר? הקב"ה הוא שאל אותך אם לברוא אותך? לברוא אותך? הוא שאל אותי אם לברוא אותי? לא.
לא.
הוא שאל אותי אם לברוא אותי עם הכוחות האלה, עם הכישרונות האלה, עם האישיות הזאת, עם המראה החיצוני הזה, בדור הזה, במקום הזה?
לא.
הוא לא שאל אותי. לזה קראנו ככה, על הלוח. נכון? אז זה לא שהקב"ה אומר לי, תורה או שאני יורה?
זה...
לא, עוד פעם, אבל עוד פעם, מה שאנחנו מדברים על הכפייה, היית אתמול בשיעור?
לא.
זהו. לא נורא, אבל אני רואה שחסר. אתמול בראנו זה בעריכות, שהכפייה היא על יצירת האופי, היא על יצירת האישיות, על יצירת הסגולה. לא תקבל תורה אם לא אני יורה. זה אני כופה אותך להיות עם אופי כזה, עם אישיות כזאת, וממילא אתה תשפריס את התורה ממך. מטביע בך. זה מה שדיברנו אתמול? תשלים את אתמול. בסדר? תשלים את אתמול, בוא נסכם. תשלים את אתמול. שאלה ב'.
שאלה
ב',
אני רוצה שאתה אומר מדרגת סיני.
כן.
מה אתה אומר?
דיברנו על זה אתמול. נכון דיברנו על זה אתמול? רבותיי, תעזרו לי. דיברנו על זה. אם לא, אני חוזר עוד 20 פעם. דיברנו על זה אתמול או לא? אלון, דיברנו על זה אתמול? כן. בסדר, צריך לחזור על זה. רבותיי, אני חוזר על הכללים הידועים. בינה נמונה, יום אחרי יום. מי שלא יכול להיות יום אחרי יום, או שישלים באינטרנט, או שלא יגיע, ברוך יהיה. ברוך יהיה בחוץ. באהבה ובאמונה. צח, בבקשה. צחי.
כן. הרב, יכול להסביר המושגים שלנו, ומה הכוונה מתוך מקורה האלוקי הכללי של התורה, זאת אומרת, למה זה סגולת ישראל?
מקורה, אנחנו תכף נגיע ליחס שבין תורה שבעל פה לתורה שבכתב, ואז תהיה תשובה לשאלה שלך. זה מקור 5. תשמור את השאלה הזאת, אנחנו נגיע אליה עוד מעט, מקווה שהיום. כן. שכחתי את השם.
אריאל.
אריאל, כן.
איך הם הצליחו אחרי כל המעמד הר סיני, בגלל המצב השלם בעצם, איך הם הצליחו
לחתוך רגע לדבר? זאת שאלת רבי יהודה הלוי, ובוא תשאל שאלת הרע עמוקה. איך אדם הראשון הצליח לחתוך כשלא לו יצר הרע? היית בשיעור אתמול ושלשום?
איך?
בשיעור אתמול ושלשום היית? שלשום? לא. שלשום, לפני שלשום, יום חמישי. איך אדם הראשון הצליח לחטוא בלי יצר הרע? זה מה שאתה שואל. אז דיברנו על זה ביום חמישי נראה לי. תשלים. ראית? נו, אז ענינו. מה השאלה? אני לא מבין את השאלה. כן.
אז לא את השאלה.
רגע, אתה שואל או קובע עובדה? מה לא מובן?
כי בכל כאילו זה נראה ממש מוזר כאילו.
אתה אומר שמציאות החטא בעם ישראל היא מוזרה.
כאילו,
נכון.
כל כך מצב כאילו גבוה, שישר אחר כך חטאו, ישר, זה לא תקופה.
זה לא ישר, זה 40 יום. זה לא ישר, זה 40 יום. צריך להבין מה קרה שם, ולכן אמרנו שחטאו מצד היצר הטוב ולא מצד היצר הרע. זוכר שדיברנו על זה או לא?
לא.
חבר'ה, אני חוזר לראשונות. מי שיכול להיות כאן יום יום, נא להיכנס. מי שלא יכול להיות כאן יום יום, נא לא להיכנס. או להשלים באינטרנט. באהבה ובאמונה. עדי, בבקשה.
שאלה בקשר להר, מה הכוונה בהקשר שאנחנו רואים את זה? מה זה ההר בעצם? זה הסגולה? זה הגילוי של הסגולה?
כפה עלינו הר כגיגית, זה כביכול שהקדוש ברוך הוא הכניס אותנו מתחת להר, ואמר לנו, אני כופה עליכם להיות כאלה.
מה זה ההר?
מה המשמעות הפנימית של ההר? או, זאת שאלה יפה. יש אין היה, יש אין היה, כבר אני אתייחס למה שאתה אומר, יש אין היה מסכת שבת, על העניין הזה של כפיית ההר, תסתכל שם. כן. הרב אומר, אין השבת בית, סליחה. הרב אומר שההר, במשפט אחד, הרב אומר שההר זה בעצם כל ההוויה כולה, אם אפשר לומר ככה, אמרה לישראל, אתם רוצים להיות מה שאתם צריכים להיות או לא? תחליטו. האב זה בעצם כל הטבע וכל ההיסטוריה פונה אל הנציגות שלה ואומרת, אתם מוכנים להיות מה שאתם צריכים להיות כדי להציל את העולם ולהעיר את העולם ולהביא את העולם מגאולתו? כן או לא? אם אנחנו היינו אומרים כן, אמרנו כן, טוב מאוד. אם לא, אז הטבע וההיסטוריה אומרים ככה, אז אתם מיותרים ואנחנו מיותרים, אין טעם. אני מחזיר את העולם מטוב עבור, זה מה שאתה אמרת. מה אתה אומר? רואי, מה אתה אומר?
המקבילה של האב וגיל, למעשה זה
המקבילה
של
אור
וגלי?
בוא נאמר ככה, הקדוש ברוך הוא... בוא נאמר ככה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככלי מסוים, שאנחנו צריכים לקבל לתוכו אור, שהוא בעצם יחשוף ויבטא את התכונה של הכלי.
אבל האם באותו מעמד השתנה הכלי שלנו לעומת הכלים של הגויים?
בדיוק, זה מה שדיברנו אותו.
בדיוק,
שמה שהשתנה במעמד הר סיני זה הכלי של צורת האדם שנקרא ישראל לכלי של צורת האדם שנקרא גוי.
אז איך התקופה שלנו בסיכון הסופי נגיע למצב שמה יגידו הגויים?
נגיע לשם בהמשך. נגיע לשם בהמשך, כלומר אם אנחנו אומרים שהגרעין של הכל זה ישראל ותורה, מה עם אומות העולם? מה עם כל כוחות החיים שאצל אומות העולם, מה תפקידם? נדבר על זה, בעריכות עוד אנחנו בעזרה שאמרו נדבר על זה. כן, יאי.
אני
יותר
חשבתי,
כשגוי
מתגייר, אז בעצם הסיכוי צריך להיות שהוא עם הכהונה, עם כל זה, בעצם...
חוץ מי?
מלכתנו כהנים, שגיורת עם סולל חתון כהן,
אני לא שומע כלום, ואני מצליח להבין. עוד פעם. מההתחלה, תתחיל מההתחלה.
אמרתי, כשגיורת מתגיירת...
כשגויה מתגיירת.
כן. אז חשבתי שחוץ מהעובדה שהיא פסולת חיתון לכהן, אז אין איזשהו הבדל אז בינה לבין שאר ישראל. אבל בעצם אפשר פה להבין מהרב שגויה, אפילו שהוא מתגייר, אז יכול להיות שעוד כמה דורות, הילדים שלו, יהיה להם איזה משהו גוי כזה, משהו שהוא לא ישראלי, כי זה
תבוא במדע
איזה משהו.
לא כל כך הבנתי לסוף דעתך, אבל למה אתה תקוע דווקא בשושלת של הגויה, בכולנו?
הוא אומר על בושת פנים, שצריך לראות אם איפשהו בשושלת.
אבל כולנו ספוגים בזה. אתה ואני יודעים שבעצם, אם אנחנו נלך עכשיו, אני יודע מה, 2,000 שנה אחורה. השושלת המשפחתית שלנו, 2,000 שנה אחורה. אנחנו יודעים להגיד שלא היה ערב רב שם.
אמרת שאם מישהו מאוד אכזרי צריך לבדוק אם הספציפי...
זה לא אני אמרתי, זה הלכה אומרת.
כן, הלכתי, אם צריך לבדוק אם הוא לא יהודי או משהו.
צריך לבדוק. לא הבנתי מה אתה חותר.
אני חותר שבעצם שגוש מתגייר, אז אף פעם עומד הוא לא יקמור
איזה ישראל. עכשיו הייתה שאלה, אתה שואל ככה, האם גוי שמתגייר יהיה 100% כמו יהודי או לא? מחלוקת ראשוני.
רוצה
צהר אפילו. מחלוקת ראשוני.
בריאה חדשה
עוד. מחלוקת ראשוני. סוגיה, מחלוקת, נו מה, למה להתווכח את זה עכשיו? כן, אמיתי.
אני רוצה, אני אפשר להתייחס, אני רוצה להתייחס,
שמה?
זה הקדוש ברוך הוא לזכות
את
ישראל,
ובכך הרבה
להם תורה,
זה רוסי. כלומר?
מה זה הרבה תורה?
אבל איך זה קשור אלינו עכשיו?
זה קשור בעיקר
אם אמרנו אתמול או שלשום או מתי שאמרנו שבעצם התורה זה הביטויים, התורה והמצוות זה בעצם הביטויים, נקרא לזה המעשיים. בואו ניקח את המצוות. המצוות זה בעצם הביטויים המעשיים לאופי של התכונה הישראלית שלנו, לאופי הישראלי שלנו, וכל מצווה היא בעצם חשיפה של, נקרא לזה, זרם של אופי אחד בתוכנו. אז מה זאת אומרת? רצה כבר הוא לזכות ישראל אחרי בעלת תורה ומצוות. הכוונה שהקדוש ברוך הוא יצר בנו צדדים רבים של אישיות, כלומר אישיות אחת שמכילה צדדים רבים, שנקרא לה באופן כללי מאוד 613 עקרונות של אישיות, ולא נגיד 10 עקרונות. ואז מילא הקדוש ברוך הוא רצה ש613 עקרונות האלה יצאו אל הפועל, והרבה לנו מצוות שחושפים ומביא לידי ביטוי את ה613 עקרונות האלה. כלומר, הנפש הישראלית היא בעצם כוללת בקרבה מרחב חיים אדיר, שהגרעין הראשוני שלו זה 613, זה מתפרד להרבה יותר, אבל הגרעין הראשוני זה 613, ולכן רצה הקדוש ברוך הוא לזכות, כלומר ליצור ישראל זקים. זקים הכוונה אישיות ישראלית שמסוגלת לגלות את האלוקי במרחבי חיים עצומים, כמותיים ואיכותיים, ולכן הרבה לנו תורה ומצוות, שזה בעצם מבטא את ריבוי האישיות שלנו, את ריבוי הזוויות שבאישיות. כשנגיע לברר מהי סגולת ישראל, מהי כנסת ישראל, הרי זה השלב הבא, אנחנו עכשיו עדיין בשלב של ישראל ותורה. השלב הבא אנחנו הולכים לשאול מי אנחנו בעצם. אם ישראל קדמו לתורה, אם ישראל שעמדו על הסיני, פסקה זו המתן, אז מהי התכונה הישראלית? אז אנחנו נדון באריכות רבה על הסוגיה הזאת. התכונה הישראלית באופן מאוד כללי זאת הכולליות.
זה פשוט מהאמרה הזאת שתורה נקרא של ישראל. אין
דרך להיות להבין. טוב. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. איך אתה מבין את המילה לזכות? לזכך. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. נו, אז איך אתה מבין את זה? שמה?
התורה היא כלי שימוש בשביל ישראל. זאת אומרת, היא
נבראה
בשביל ישראל.
אבל איך אתה מבין את זה מלזכות? לא הבנתי.
בעזרת התורה.
הייתי אומר הפוך, עם ישראל הוא כל כך מלוכלך באופי שלו, בטבע שלו, לכן מהו המטטה שאפשר לנקות איתו את הלכלוך הזה? תורה ומצוות.
אחרי המעמוד המסוים הזה
לא צריך לשכנע אותי. אני אומר שמי שישמע את מה שהוא אומר יכול להגיד גם הפוך. רצה הקדוש ברוך הוא לזכך, לנקות, לטהר את ישראל מכל הזוהמה ומכל הלכלוך, לכן הרבה לנו תורה ומצוות. אם כן, אנחנו באופי מלוכלכים, ומה מיישר אותנו קצת? התורה. בסדר, אוקיי, אבל אנחנו מלוכלכים. לפי מה שאנחנו רואים פה אנחנו נקיים זקים, קשה לב. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, כלומר רצה הקדוש ברוך הוא לברוא אותנו זקים, לכן הרבה לנו, נתן לנו כלי עבודה לגלות את הזכות הזאת, תורה ומצוות, למרות שלא הכרחי לזוהי כמו שעכשיו אני אמרתי. טוב, בסדר. נו,
מה קרה לישראל חתו דרך
הטוב? אבל לא נחזור על זה עכשיו. מה זה שישראל חתו דרך הטוב? כמו שאדם הראשון חתם מתוך טוב, איזה טוב יותר גדול? טוב קטן? איך זה קרה? חטא העגל, השטן, בא השטן ואמר, זה האיש משה אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. חז"ל אומרים שהראה להם השטן דמות מיתתו של משה רבנו, וכולי וכולי, כל מה שחז"ל אומרים. כלומר, מה זה שטן? אומר לנפש החיים, כמו שחטא אדם הראשונה צריך לבוא מבחוץ דרך הנחש, ככה חטא עם ישראל, חטא העגל צריך לבוא מבחוץ דרך השטן. הוא נחש, הוא שטן, הוא יוצא הרום על החמבית. זה בא מבחוץ, זה לא בא מעצמה. טוב, אני לא מסביר את זה כל כך, אבל זה כרגע לא הנושא שלנו. כן, זה, אנחנו לא בשלב הזה עכשיו. כן.
אני אסביר אותו בעניין של
זה שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו את האר כגיגית, זה אומר שהוא כפה עלינו את האופי הישראלי. יש לי שאלה, הבחירה החופשית שלך והבחירה החופשית שלי מתחילה רק לאחר הכפייה האלוקית. בוא נאמר משפט ברור חד משמעי, האם יש לאדם בחירה חופשית? התשובה היא לא וכן. כלומר, התשובה היא לא כן, והתשובה היא לא, היא לא לא, והתשובה היא לא כן ולא, אלא התשובה היא לא וכן. כלומר, אני אסביר את עצמי, האם יש לאדם בחירה חופשית? לא. כי אם הייתה לי בחירה חופשית הייתי מחליט האם אני בכלל נברא או לא. זה כמו שאמרנו מקודם, עם איזה אופי אני נברא. אז קודם כל, אין לי בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא, רק שנייה, עצם הווייתי, על עצם המציאות שלי והתכונות של המציאות הזאת, יש לי בחירה חופשית על זה? לא. אז האם יש לאדם בחירה חופשית? קודם כל, לא. כלומר, אין לי בחירה חופשית על זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותי. הקדוש ברוך הוא לא שאל אותי, אתה רוצה שאני אברא אותך? ואמרתי, לא, אז הוא החליט, טוב, אני לא בורא אותך. הוא לא שאל אותי אם לברא אותי או לא. הוא ברא אותי. אז א', הוא ברא אותי, ב', שם אותי בדור מסוים, במקום מסוים, עם, כמו שאמרנו, תכונות מסוימות וכו'. אז קודם כל, אין לי בחירה חופשית. אחרי שאני יודע שאין לי בחירה חופשית, בתוך הגבול שהוא שם אותי, בתוך גבול הגזרה הזה שהוא שם אותי עם הכוחות האלה, האישיות הזאת, הכישרונות האלה, בתוך התחום הזה יש לי בחירה חופשית. יש כוחות שהם בפוטנציאל, בכוח, ואני צריך לצאת, להוציא אותם מהכוח אל הפועל. אם לרגע נצייר את הציור מה בעצם קרה בחטא אדם הראשון?
הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, תשמע חביב זה אתה. אני אמרתי לך, פה, מכל עץ הדעת, נכון, תוכל חוץ מעץ הדעת, ולא אפשר להיכנס עץ הדעת, עכשיו לא לעזור, בכלל לא יכול לעזור. אם כן, אין לך בחירה חופשית, אתה פה. זה הגבול גזרה שלך, תנוע פה. פה לא, פה לא, זה לא קשור אליך. אז קודם כל, אין לך בחירה חופשית, במה שבחוץ לך, במה שהוא לא אתה. אחרי שאין לך בחירה חופשית במה שהוא לא אתה, יש לך בחירה חופשית במה שהוא אתה. אז אתה עכשיו פה בכוח, קדימה, תוציא מהכוח אל הפועל. אני אומר עכשיו משפט, שאני מקווה שהוא יהיה ברור. האם היהדות מאמינה בגורל?
לא.
תשובה, עוד פעם, כן ולא. כלומר, אם גורל הכוונה טבע, כלומר שהכוח הוא הטביע טבע בכל בריאה, אז בדרך כלל אנחנו מאמינים בגורל.
חוקיות, כן.
הכוח הוא הטביע טבע שזה הטבע שלי. זה לא, וגם זה לא. הכוח הוא הטביע בי טבע, להיות אדם ולא להיות סוס. להיות ישראל ולא גוי. להיות עם כוחות חיים כאלה, להיות כוחות אחרים. אז אם היהדות מאמינה בגורל, אז תלוי. אם הכוונה במילה גורל היא לטבע, תכונה, אישיות, אופי, מה שאנחנו בחוי תביע בי כדבר קבוע, ודאי שיהדות מאמינה בגורל. אבל אם, המילה גורל, הכוונה היסטוריה, מאורעות, שמה שהולך להיות איתי בהיסטוריה זה קבוע מראש, זה ודאי שיהדות לא מאמינה בגורל. הטבע זה מה שנמצא מבחוץ, התכונה. כי אני, זה הטבע שלי. הנה, הוא פה. אז היהדות מאמינה בגורל בממד של הטבע. האם היהדות מאמינה בגורל בממד של ההיסטוריה, כלומר במאורעות החיים תוציא מהכוח של הפועל, שהכל קבוע מראש? ברור שלא. אז אנחנו מאמינים בטבע הגורלי, אבל לא בהיסטוריה הגורלית. זה צריך לחלק חילוק עקרוני פה.
מה זה טבע גורלי?
שהקדוש ברוך הוא הטביע תיכון לך. הקדוש ברוך הוא ברא מים עם אופי של מים, הוא ברא אותך עם אופי של אתה.
אז מה זה הכל צפוי?
אמרנו, שאלה הזאת, איך זה קשור שהקדוש, הוא שאל, האם לאדם יש בחירה חופשית? תשובה, קודם כל, אין בחירה חופשית. אני חוזר אליך, יארי. הקדוש ברוך הוא שאל אותך אם לברוא אותך?
לא.
לא. הוא שאל אותך אחרי שהוא לא שאל אותך אם לברוא אותך. איזה אופי אתה רוצה להיות? באיזה דור אתה רוצה לחיות?
לא.
אז קודם כל, אין לך ולי בחירה חופשית. אין.
מהרגע שנולדתי.
יפה, מהרגע שנולדתי.
יש לי בחירה חופשית.
מצוין, בדיוק. יש לי בחירה חופשית בתוך הגבולות. דרך אגב, לפי זה יוצא, מה חטא אדם הראשון? שבמקום לבחור את הטבע, את הגורל ההיסטורי שלו, הוא בחר את גורל הטבע שלו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. מזה לא, זה לא אתה. אל תיגע שם. אז הוא פרץ את הגבולות, זה חטא אדם הראשון, שהוא פרץ את גבולות הגזרה שהקדוש ברוך הוא אמר לו עד לפה של הטבע שלו. הקדוש ברוך הוא, למשל דוגמה שלא נדע, הקדוש ברוך הוא נתן בחירה חופשית לאדם במהלך החיים שלו, חוץ מדבר אחד, או חוץ נגיד מדבר מרכזי אחד, למות. הקדוש ברוך הוא לא השאיר את יכולת הבחירה של האדם ביחס למוות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אחליט מתי תמות. אסור לך להמית את עצמך. אדם שמאבד את עצמו לדעת, זה אדם שבחר בחירה שאין לו בה בחירה. ולכן הוא לא נקבר בקבר ישראל, כי כביכול הוא הפך את עצמו לאלוהים. עכשיו, אדם שבוחר למות, בבחירתו החופשית, כלומר, הוא לא בוחר למות, הוא בוחר לא לחיות, כן? שזה גם חילוק פנימי. אדם לא יכול לבחור למות, אדם בוחר לא לחיות, זה משהו אחר. אבל אדם שבוחר לא לחיות, שהתוצאה היא מוות, הבחירה הזאת היא בחירה חמורה ביותר על פי ההלכה. בעצם זה ביוק חטא אדם הראשון. פרצת את גבולות הגזרה שאני שמתי לך. לכן, קודם כל, אין בחירה חופשית. עצם הווייתי ובית האופי של ההוויה הזאת. אחרי שאין בחירה חופשית, בתוך גבול הגזרה שהקדוש ברוך הוא שם אותי, יש לי בחירה חופשית. אז בממד הטבע, האופי, התכונה, אין לי בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא כפה אלינו אר כגיגית, ברא אותנו ישראל. אני לא יכול לשנות ישראל ממני. יהודי שמתנצר, חס ושלום. יהודי מומר, על פי ההלכה, מאבד שם יהודי ממנו? לא. אדם ממין זכר רוצה להיות נקבה, נקבה רוצה להיות זכר. יכול לאבד שם מינו ממנו? לא. ככה הקדוש ברוך הוא סידר, זה הטבע שלך. אז יש את הטבע הגופני, נגיד זכר ונקבה, ויש את הטבע הרוחני, נגיד יהודי וגוי. בתוך המסגרת של הטבע, בתוך הזכר או בתוך הנקבה, בתוך היהודי או בתוך הגוי, עכשיו תבחר מה שאתה רוצה. פה יש בחירה חופשית. כן, נדיר.
אז אפשר להגיד כמו שמישהו בוחר בהפך חיים, זה מחוץ לטבע שלו, אפשר להגיד בצורה יותר עדינה שגם המצוות הם בעצם הטבע, ומי ש... לא הולך על פי המחותה, בעצם יצא מהטבע שלו רק בצורה יותר עדינה.
נכון, מה שאומר עדי, אומר הרב קוק בצורה מפורשת, שבעצם אין בחירה חופשית גם לגבי המצוות. ולכן התורה אומרת, הנני נותן לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. ראית אדם שיבחר ברע ולא בטוב, במוות ולא בחיים? לא. אם כן, הטוב האלוקי הוא חיים. הרע האלוקי הוא מוות. אם כן, מצד האמת אין בחירה. אתה רואה בן אדם בוחרי? כאילו בוחר. לכן מצד האמת, גם ברבדים הרוחניים אין בחירה. המשפט הזה, עכשיו אני אומר משפט חריף. המשפט הזה שאומר, בחרתי להיות חילוני. אין לך בחירה להיות חילוני. אין לך בחירה. זה לא בתחום הבחירה. אתה יכול להגיד, בחרתי להיות יהודי אמוני, שמבטא כוחות חיים כאלה ואחרים. בסדר. אבל להיות יהודי שאינו אמוני, אין בזה בחירה. אתה לא רואה מה קורה ברחוב? מתי הסתובבת פעם אחרונה ברחוב? אתה רואה יהודים הנקראים חילוניים? נכון, אין בחירה. נראה שיש בחירה. אין לנו בחירה. אתה בחרת להיות דתי, אני בחרתי להיות חילוני. תשאיר לי את הבחירה החופשית שלי. אין בחירה. ברבדים. טוב, אנחנו סטינו מהנושא. סטינו. סטינו. בואו נשמור את זה לדיון אחר, בואו נחזור אלינו. כן. המסגרת זה הטבע. הטבע. קודם כל טבע. עזוב עכשיו יהודי, גוי. טבע.
טבע כבן אדם.
טבע כאופי, כאישיות. הקדוש ברוך הוא ברא בך ריאות, ברא בך מוח, ברא בך לב, ברא בך כוח דמיון, כוח רצון. עוד לפני עכשיו אלוהים. ברא בך כוחות חיים טבעיים. אתה בחרת את זה? היית יכול לבחור 15 ריאות במקום ריאה אחת או שתי ריאות? ברא בך שתי כליות.
שהטבע בתור מצוות וחוקים שקיבלתי.
ואני בורח עכשיו מהמצוות, עזוב את המצוות עכשיו. אתה עוד לפני המצוות. אתה בחרת אם להיוולד עם שתי כליות או עם 12 כליות? לא. הקדוש ברוך הוא החליט שצורת אדם שווה שתי כליות. זהו.
זה אמרנו שנתן בחירה חופשית בתוך מסגרת.
נכון, אבל הבחירה החופשית, כל מה שהוא קשור לטבע, זה מה שאומר עדי בצדק. כל מה שקשור לטבע, בין הטבע החומרי, קל וחומר, בין בנו של קל וחומר, הטבע הרוחני, אין בו בחירה. כי זה הטבע.
אז זה, נדמה לי שיש לי בחירה חופשית.
לכן, מה שאמר מקודם כבודו, שמה שגמרה במסכת שבת, עבודה זרה וכו' אומרת, שהקדוש ברוך הוא בא עם התורה לישראל, אמר להם, אם אתם מקבלים תורה, וערב ובוקר יום השישי, יום השישי, העמיד את כל בריאת העולם, אומרת הגמרא, עד השישי בסיוון, עד עוד 2448 שנה מתן תורה. אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא, אין בחירה. אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אין בחירה. או תורה, או תוהו ובוהו, או אין עולם, חורבן עולם. אין בחירה. סוף סוף אתה רואה אנשים בוחרים? וירטואלי. טעות אופטית. אבל סטינו מהנושא. זה לא הנושא שלנו. כל מה שהוא טבע, אין בו בחירה. אם הקדוש ברוך הוא ביחס לכליות שלי ושלך לא נתנו בחירה, אז ביחס לערכים הרוחניים המוחלטים שהם הטבע שלנו, בזה הוא כן נתנו בחירה? מה זה ישראל שעמדו? מה זה ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן? הקדוש ברוך הוא יצר בנו בעמידה בסיני טבע אנושי חדש שהוא סילוק הזוהמה של הנחש, כלומר שהמהות הישראלית, אני חוזר לאתמול ושלשום, המהות הישראלית זה כוח החיים האלוקי שעל גביו כוחות החיים הטבעיים, ולא כמו אצל אומות העולם כוחות החיים הטבעיים. כלומר האופי, התכונה, המהות של גוי זה לפתח את כוחות הגוף, לפתח את כוחות הנפש, לפתח את כוחות השכל. התכונה, המהות של ישראל, זה לפתח את תכונת הנשמה, שמתגלה דרך הכלים של גוף נפש שכל. אבל זה חיצוני. לכן גוי מצליח, נגיד את זה ככה, גוי מצליח, זה גוי שמפתח את העולם. מבחינת כוחות החיים הטבעיים, זה לא גוי שדבק באלוהים, זה לא גוי ששומר שבת. הפוך, גוי ששבת חייב מיטה, מה אתה שומר שבת? אתה צריך לפתח את העולם. יהודי שמחלל שבת חד ושלום, דברים קשים מאוד, חמורים מאוד. לכן המהות שלנו היא הטבע האלוהי. המהות הגויית היא הטבע, נקרא לזה, הטבעי. זה לא אומר שזה רע, רק זה לא אלוהי. לכן חוכמה בגויים, תאמין. אני אגיד את זה במושגים של רב חרל"פ. עם ישראל בא לעולם כדי לגלות את הקודש, את הקודש שבקודש ואת הקודש בחול. אומות העולם באו לעולם כדי לגלות את החול שבחול. הם יפתחו את הצד החולי שבחול, אנחנו נפתח את הצד הקודשי שבקודש ואת הצד הקודשי שבחול. לכן יש הבדל תהומי בין למשל איש מחשבים יהודי ואיש מחשבים גוי, מצד האמת, מצד העולם האידיאלי. למרות שטכנית נראה שהם עושים את אותה פעולה. לא, זה בא מהקודש, זה בא מהחול. זה בא מהנשמה, מהאינסוף, זה בא מהטבע, מהסוף. מהחוכמה. זה בא מהמקום של הנשמה, זה בא מהמקום של הטבע. של החוכמה.
שלא היה ברירה לעם ישראל, אלא להתאר.
נשמה?
שלא היה ברירה לעם ישראל, אלא שכזור.
ברירה. קדוש ברוך הוא שאב מאיתנו את הסרטן הזה. את כוחות החיים הטבעיים האלה. מה?
זה היה חייב.
זה נברא לפני בריאת העולם, והקדוש ברוך הוא שאב את זה מאיתנו אחרי 2448 שנים.
אז מה קורה בקשר לבחירה של
שיהודים
שם?
כלפי חוץ.
כלפי חוץ,
אתה אומר, הבחירה של... ישראל
אף על פי שחטא
ישראל? ישראל אף על פי שחטא ישראל? זה חיצוני?
אז איפה אמרת בחירה פה? איפה
הרוב? בחירה זה מעשה קרוב. חילול שבת? בכאילו. גם על כאילו נותנים את הדין, בסדר. אבל במהות זה לא זה. ישראל אף על פי שחטא, ישראל.
כמו הבחירה של האבא
ובחירה
של הבן?
בדיוק. אנחנו כל הזמן מסתובבים באותו סיבוב. אותו סיבוב כל הזמן. רבותיי, אי אפשר לא להתקדם. תרשו לי ברשותכם להתקדם וגם אסביר את השאלות האלה. תסתכלו רגע בארבע. האמת שאולי פה היינו צריכים לפתוח את הכל, כי זה יסוד הכל, אבל אולי עכשיו אחרי כל ההקדמה של הרציונות זה יותר פשוט. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. אומרת הגמרא מסכת ברכות, זאתי מעולה שבברכות. עכשיו יש מי שרוצה לומר, יש מהמפרשים שמסבירים, זאתי מעולה שבברכות התורה. יש הרי שלוש ברכות ברכות התורה, אז הברכה הזאת אשר בחר בנו היא יותר מהברכות האחרות שאנחנו מברכים בבוקר בברכות התורה. ויש מי שרוצה להסביר יותר מזה, זאת היא מעולה שבברכות, שבכל הברכות כולן, לא רק בברכות התורה, הברכה, קח את כל הברכות, לא ספרתי כמה ברכות יש בתורה, כמה ברכות יש, נגיד 100, בסדר, נגיד יש 100 ברכות, זאת הברכה המעולה ביותר שבכל הברכות, שיותר ממנו. אבל אז פירוש אחד, זאת הברכה המעולה ביחס לתורה, ברכות התורה, ופירוש שני, זאת הברכה המעולה שבכל הברכות כולן. מה הצד המעולה בברכה הזאת? בואו נלמד טיפה רגע. גמרא מסכת ברכות, דף, מי זוכר? נו, שגמרא דנה ברכות התורה. מי זוכר זה דף? לא זוכר כרגע איזה דף, נמצא אחרי זה. אומר הרב, הבחירה האלוהית בישראל. ארבע. שורה אחרונה למטה באמצע. הבחירה האלוהית בישראל. זה שכבח הוא בחר בעם ישראל. למה? ככה. זאת היא סגולתה המיוחדת של כנסת ישראל. זה הטבע שלנו, הבחירה האלוהית מלמעלה למטה, אומן באומנות. שהוא דבר העומד ממעל ומכל לימוד. זה עוד לפני הלימוד, זה עוד לפני התורה, זה עוד לפני הסברות. אברהם לא נאמר עליו צדיק תמים, חוזרים למערל. נוח כן. אם כן, הבחירה באברהם היא בחירה מלמעלה למטה, היא לא תלויה במעשים, היא מעבר להבנות שכליות, היא מעבר לסברות. היא קביעה אלוקית, יצירה אלוקית חדשה בעולם, צורת אדם חדשה. שהוא דבר העומד ממעל מכל לימוד, למעלה מכל הבנה ומתוך הסתגלות מעשית. אשר בחר בנו מכל העמים, למה? ככה. הוא החליט. ברא בנו אופי, תכונה, טבע, שמתאים להיות דבק בו. למה דווקא אנחנו נבחרנו ולא מישהו אחר? ככה. לא בגלל המעשים שעשינו לפניכם. בחירה עליונה היא, בחירה עליונה היא זו, מתוך הכרה של סגולת הוויה מיוחדת באומה זו. יש בנו מסוגלות, יש בנו אופי, יש בנו סגולה, יש בנו טבע, תכונה. המכתבת אותה, שעושה אותנו חטיבה, כלומר, נקרא לזה קבוצה, המכתבת אותה בייחוד מכל העמים. בייחוד הכוונה בשונה. אשר הם ראויים להשתמש בשימושים אחרים של סגולת האדם. יש כמה מדרגות לאדם, יש מסוגלויות שונות לאדם. יש מסוגלות נשמתית, זה ישראל. יש מסוגלות שכלית, זה הגויים. יש מסוגלות מוסרית, זה הגויים. זה לא שאין בנו שכל ומוסר, אבל זה לא החידוש הגדול שלנו. תראו איזה יופי. עוד פעם. סגולה מיוחדת, סגולת הוויה מיוחדת באומה זו המכתבת אותם בייחוד מכל העמים, אשר הם ראויים להשתמש, אותם העמים, בשימושים אחרים של סגולת האדם, נקודותיים. בסגולת השכל האנושי, בסגולת מוסרו, בסגולת חושו, העדין ליופי ותפארת החושים. החושים, העמים, יגלו את סגולת האדם דרך חמשת החושים, דרך הגוף, דרך הנפש, דרך המוסר, המידות, דרך השכל, חוכמה בגויים. אבל לא בסגולה העליונה האלוהית, שתופיע אחר כך במה שיקרא תורה בהתפרטויותיה, וכרגע אנחנו עסוקים בשורש הרוחני של התורה, שהוא בעצם ישראל. אבל לא בסגולה העליונה האלוקית, את זה הגויים לא קיבלו. בסגולתה של תורה, של הערת המגמה האלוקית בכל יצוריו, בפרטיהם ובכלליהם, המובלטת באותיותיה של תורה ומצוותיה, חוקיה, משפטיה וכל התגלותה האלוקית האינסופית. זאתי מתנת ישראל הנבחרת, אשר בחר בנו מכל העמים לגלות את סגולת האדם ברובד היותר עליון שלו, שהנשמה, ולא רק השכל, הנפש והגוף. אומר הרב, הסגולה הזאת היא הבסיס לכל הלימוד ולכל הקיום הפעולתי של התורה. זה הבסיס, זה התשתית, זה היסוד, זה המקור. בלי זה אי אפשר להתחיל. לא התורה מכתבת אותנו חטיבה אחרת בעולם. הסגולה הישראלית מכתבת אותנו חטיבה אחרת בעולם. אשר בחר בנו מכל העמים, רק אחר כך ונתן לנו את תורתו. ישראל שעמדו על הסנה פסקה זו המתן, רק אחר כך קיבלנו תורה אנוכי השם אלוקיך. עוד פעם, הסגולה הזאת היא הבסיס לכל הלימוד ולכל הקיום הפעולתי של תורה. אי אפשר לקבל תורה בלי סיני, אי אפשר. אז אם אדם ניגש היום ללמוד תורה, לקיים מצוות, בלי הבנה עמוקה של המציאות שנקראת סיני, סגולת ישראל, אמונה בעם ישראל, אהבת ישראל וכו', אז ברור שבטבע זה טבוע בו, אז כמה שהוא יתנגד לזה ויתנגש עם זה, זה נמצא בתוכו, אין לו ברירה. אבל ככל שהוא יותר מכיר בזה, בהכרה, וחי על פי זה, התורה שהוא ילמד היא תהיה יותר ישרה, יותר נכונה. אז אם אדם מנסה להיפגש עם התורה וקיום מצוות, לא בממד של סיני, אז זה בעיה. אני מדבר בעדינות מרובה. בעיה חמורה מאוד. הסגולה הזאת היא הבסיס לכל הלימוד ולכל הקיום הפעולתי של תורה. והיא המשלימה את כל העולם האנושי של כל העמים. כלומר, שכל, נפש וגוף. שרק אז יש לכל התכסיסים של סגולת האדם אחרית ואחיזה אידיאלית אמיתית אלוהית במציאות, כי זה מתחיל מהמקור הנשמתי. על ידי מה שמתוך כללם, כלל האנושות, כלל העמים, סגולת האדם נבחרה אומה קדושה זו. המופיעה באצילות ובשתה של תורה להאיר את כל המחשקים ולהגיע אור יקרות וכו' וכו'. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זאת התורה שהיא שלו, תורתו שלו. אומר הזוהר כידוע, מה זה אנוכי השם אלוקיך, ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית יהבית. תרגום, אני את הנפש שלי כתבתי ונתתי לכם, ונתתי. כי בכל הקדוש ברוך הוא נותן את עצמו לנו בתורה. למה? כי הוא כבר נתן את עצמו לנו בסגולה הישראלית שלנו, בטבע שלנו. אשר בחבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, זאת התורה שהיא שלו. אשר בחבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, תורה שלו. שהיא הערתו האלוהית מאור החיים שחפצו הגבוה מכל היקום כולו, תורתו, אנא נפשי כתבית יהבית, אנוכי, ראשי תיבות אנוכי, א', נ', ח', י', אנוכי השם אלוהיך. חמדה גנוזה שמשתעשע בה, החוכמה העליונה, האלוהית העצמית, המזרת אור כל היש וכו' וכו'. טוב, נראה לי שצריך לעצור, כי כבר לקחנו 5 דקות מהשיעור הבא. מחר אנחנו מסיימים את פסקה 5. בסדר רבותיי, מחר אנחנו חותמים את הסוגיה הזאת של ישראל שעמדו על הר סיני. הנושא שלנו מחר זה היחס שבין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. אנחנו נגלה שתורה שבעל פה בשורשה יותר עמוקה וקודמת לתורה שבכתב. נצטרך להגדיר מה תורה שבכתב, מה תורה שבעל פה, איך זה קשור בכלל לכל הסוגיה הזאת, ואז מלא נסגור איזשהו מעגל. טוב.